אומקה דליבה עם אפרת ברזל.
אומקה דליבה, בוקר טוב, אפרת ברזל, פסח בגד, יעלי איבר. וואו, אני חושבת שהרבה שנים רציתי שנעשה תוכנית על הנושא הזה. אני תכף אגלה לכם, מאזינים יקרים שלנו, אנחנו עוסקים היום בזוגיות, אבל בזוגיות מזן מאוד מסוים. התוכנית הזאת נולדה מתרחיש, משאלה שנשאלתי בסדנה שעברתי באלעד בשבועות האחרונים, על תגובה של רגש שאישה מביאה מה בבית ואיך בעלה מקבל את הרגש הזה. נדבר היום על זוגיות כשאחד מבני הזוג יש לו איזושהי הגדרה של אוטיזם. על הרצף אני מקריאה קטע פתיחה מהספר שלי עכשיו אני מתפללת, ואנחנו עוברים לדבר עם האורחת באולפן שתכף אני אציג אותה. את יודעת מה גיליתי על עצמי? אני מקריאה מתוך הפרק על זוגיות בעמוד 444. את יודעת מה גיליתי על עצמי בטיפול הזוגי שעברנו? שואלת לירי. נכון שזה מרתק ללמוד את עצמנו? אני שואלת אותה. באף בית ספר לא מלמדים אותנו איך לנהל נכון מערכות יחסים, והמצחיק הוא שהן אלה שמקיפות את כל החיים שלנו. לא, זה לא מדויק מה שאמרתי. הן אלה שבתוכן מתנהלים חיינו. מערכות יחסים הן עולם, הן מרחב, הן מגרש עבודה וכאב ושמחה וקושי. תהליכי גדילה מתרחשים שם, מרחב קדוש. אבל מה קורה כשאחד מבני הזוג לא יודע לקרוא את המערכת הרגשית של עצמו ואת המערכת הרגשית של בן או בת הזוג שלנו? אומקה דליבה, אנחנו מארחים היום אישה מופלאה בשם פנינה ארד, שעשתה תואר שלישי באוניברסיטה בקליפורניה, סקרמנטו. נכון, פנינה ארד?
כן, היי אפרת, בוקר טוב, תודה שהזמנת אותי לתוכנית.
תודה שבאת, כי את יודעת, אני אקריא בסוף התוכנית את מה שכתבתי על אותו מפגש שהוליד את התוכנית הזאת הבוקר. דיברנו על איך נשים מביעות את הרגשות שלהם, ומה קורה כשאת בוכה, כשאת צוחקת, כשאת צריכה שישימו לב אלייך. מה קורה כשזה שהתחתנתי איתו יודע לקרוא את המצב הזה, אבל באותה סדנה כתבה לי מייל מישהי אחרי שסיימנו אותה ואמרה, אני לא חושבת שבעלי בכלל יודע להבין מה קורה לי כשאני מביעה דמעות, צחוק, שמחה, התלהבות, עצב. וככה הגעתי אלייך, כי את בעצם כתבת ספר וגם מתעסקת מבחינה מקצועית שלך.
כן, בהחלט. אני יועצת זוגית, מאמנת, מנחת קבוצות. אני מתמחה בעבודה עם נשים וזוגות שחווים קשיי תקשורת קיצוניים בזוגיות שלהם. והרבה פעמים זה יושב על הפרעת תקשורת לא מובחנת של אחד מבני הזוג. אני מדברת בעצם על מה שנקרא פעם אספרגר. היום זה כבר לא נקרא ככה, זה אוטיזם בתפקוד גבוה, אבל זה תחום שהמודעות אליו מאוד מאוד נמוכה, עד לא קיימת, ובעצם כל דור המבוגרים לא מובחן פורמלית, כך שלפעמים אפשר לחיות ככה הרבה מאוד שנים בלי לדעת במה מדובר. מחקר הדוקטורט שלי עסק במצבן הפיזי והנפשי של נשים שנמצאות בזוגיות עם גברים על הרצף האוטיסטי, ובעקבותיו גם כתבתי את הספר, החצי השני של הקשת, ואת הקורס המקוון, נשים בזוגיות על הרצף. ובניגוד למה שאנשים יודעים או חושבים, מדובר בתופעה שהיא מאוד נפוצה. אחד מתוך 40 אנשים, הוא נמצא על הרצף.
בלי שהוא בהכרח הוא אובחן בילדותו, והמשיך אל תוך חייו ואל תוך חיי משפחה, בלי לדעת. לפעמים מגלים את זה דווקא דרך הילדים?
כן, היום יש מודעות יותר גדולה לאבחון של ילדים על הרצף, אז, ומדובר בהפרעה שהיא גנטית, היא תורשתית, היא מולדת, כך שבכל המקרים שיש ילד שהוא כבר מאובחן היום, אחד ההורים שלו על הרצף ולא מאובחן, ויכול להיות גם שזה מישהו מהמשפחה המורחבת, אבל זה לא הגיע משום מקום, אוקיי? יש עוד אנשים במשפחה, והיום יודעים שעל כל ילד מאובחן, יש סביבו לפחות 4 או 5 מבוגרים שלא אובחנו על הרצף.
זה קצת, את יודעת, כמו שהופכים גרביים לצד השני, אתה פתאום מגלה דרך, המון השקענו בשנים האחרונות, באבחון של ילדים, שמתגלים אצלם כל מיני קשיים בבית הספר, או בחברויות, ואז אתה אומר, בוא נבדוק, בוא נאבחן, ואז פתאום, הפוך, דרך הילד אנחנו פתאום מגלים שאולי או אנחנו, או אחד מבני הזוג, הוא כזה. עכשיו, תגידי, דוקטור פנינה,
ערד. זה בסדר, אפשר לקרוא לי פנינה.
אוקיי, פנינה. בעצם יוצא מצב שאנחנו רוצים להשקיע במשפחתיות שלנו, ב-well-being של בית, אווירה, שבת, חג, קדושה, בין הזמנים, יום חול, ומה לעשות? מערכת משפחתית היא מערכת שטעונים בה הרבה רגשות, זאת אומרת שאם לא נדע לשתף רגשית בתוך המשפחה, יהיו לנו חיים כאילו לפעמים קצת הולכים וחוזרים מכונה, אנחנו חייבים רגשות, ואף אחד לא אשם פה, זאת אומרת זה משהו שהוא מבחינה נורוביולוגית מולד, נכון?
כן, עכשיו אנשים על הרצף זה לא אנשים שאין להם רגשות, יש להם רגשות, הרבה פעמים מאוד מאוד עוצמתיים, אפילו יותר משל האדם הממוצע, הקושי שלהם הוא לדבר את השפה הרגשית, להביע את הרגשות שלהם במילים, להכיל רגשות של אנשים אחרים. יש גם קושי להביע אמפתיה, לשים את עצמך בנעליים של מישהו אחר ולדעת איך הוא מרגיש. הקושי הוא הרבה פעמים בפענוח של שפת גוף, של הבעות פנים, של כל הניואנסים המאוד מאוד דקים, הרי רוב התקשורת עוברת בשפה שהיא לא מילולית.
נכון.
ואנשים מבינים את זה, לרוב.
כן.
וכאן יש קושי שהוא אמיתי, אוקיי? דברים שהאישה לפעמים בטוחה ש... אוקיי, הוא אמור להבין, לראות. לא, הוא לא. הוא לא שם לב, הוא לא מפענח, וגם אם הוא הצליח להבין את הרגשות שלי עצובה, או היא כועסת, או... הוא לא באמת יודע מה לעשות עם זה. הקושי הוא אמיתי לגמרי, ובגלל חוסר הידיעה הזו, אז הרבה פעמים יש התעלמות. שזה נחווה מהצד השני, אז הוא אדיש, לא אכפת לו ממני, אני לא מעניינת אותו.
יו, פנינה, כל... זה מה זה חשוב מה שאנחנו מדברות פה, כי זה יכול להיות מערכת של שנים, של אבא ואמא, שיש מריבות, כי לא שמת לב אליי, כי לא ראית אותי, או הפוך גם כמובן, למרות שיותר מצוי אצל גברים, נכון?
כן, היחס הוא 1-4 בין נשים לגברים, על כל אישה מאובחנת יש 4 גברים, כך שמבחינה סטטיסטית זה, זה מאפיין יותר גברים, לא יודעים למה.
אוקיי, לי יש איזו תיאוריה שפיתחתי לעצמי בלי מעבדה, משהו מתוך התורה שלנו, תדעת, היי היא סיומת של נקבה בעברית, ילד ילדה, פרפרה וכולי, נקבה יש לה יותר כניסות ויציאות, אנחנו יותר מוזנות מדיפוזיות, זאת אומרת, מכמה אנחנו החוצה פנימה, כאילו יש לנו יותר אינטראקציות שתלויות בקיום של עצמנו דרך האחר, נחשבת.
כן, גם, זה דומה גם לתיאוריה שלי, כי בסך הכל אינטליגנציה רגשית של נשים היא יותר גדולה משל גברים באופן כללי. אבל כאן מדובר באמת במשהו מאוד מאוד קיצוני, במוח הגברי, שהוא ממש בקצה, לוגי, פרקטי, עובדות, אמת, זאת אומרת, אין מקום בכלל לרגשות, וזה אפילו משהו שהוא מאוד מאוד מאיים. בגלל זה הרבה פעמים גם יש קושי בביסות של רגשות, אז זה יכול לנוע לשני קצוות, או לשתיקה והתעלמות, כשבאמת לא יודעים מה לעשות עם זה ומעדיפים לשתוק, או להתפרצויות זעם, מאוד מאוד קשות. שיכולות אפילו לחוות בתור אלימות.
אנחנו תכף נכנסות לזה, כי זה מרתק. גם הנושא, רגע שנייה, עוד למה גברים יותר פחות, בין היתר גם בגלל תפיסה מהגן, כאילו, אתה גדול וחזק, אז מה אתה בוכה? אתה צריך להיות שם הגיבור, אז מה פתאום אתה מתפרק כשמשהו עצוב קורה? כאילו, זה גם משהו חברתי הרי.
כן, אנחנו מלמדים ילדים מגיל קטן את הדבר הזה לצערי.
נכון, נכון. אני אחד הבנים שלי, יש לי 5 בנים ו3 בנות, אבל אחד הבנים שלי באחת החופות של הבן האחר, מאוד בכה. ואז הוא נגב את הדמעות והוא היה ככה בלא נעים לי. אז אמרתי לו, מה, מאמי? אחר כך. אז הוא אומר לי, לא, פדיחות שהילדים, הבחורים מהישיבה, הראו אותי בוכה פה, מתרגש מחופה.
זה מרגש מאוד.
זהו, וזה הביא אותי גם לכתוב על הנושא הזה, וגם לדבר על זה שלגברים יש מערכת רגשית מוסתרת שם לפעמים, אבל לא על זה אנחנו מדברים כאן, אנחנו מדברות כאן היום.
על משהו קיצוני, וזאת גם אחת הסיבות דרך אגב, לזה שאנשים מבחוץ, הרבה פעמים לא רואים את הדברים האלה, כי גברים לא אמורים להראות באמת רגשות, וזה בסדר, זה נחשב נורמטיבי, זאת הפרעה סמויה, זאת אומרת, אנשים הרבה פעמים נראים רגילים לכל דבר, הם עובדים, הם מתפקדים, הם מתחתנים, הם מקימים משפחות, ואנשים אוהבים אותם, זה יכול להיות אנשים שהם מופנמים ושקטים ולא מדברים הרבה, אבל מצד שני הם יכולים להיות אנשים מאוד מאוד ורבליים, שהפכו אפילו את התקשורת ככלי עבודה שלהם, זה יכול להיות מרצים באוניברסיטה, זה יכול להיות אנשי תקשורת, זה יכול להיות אנשים שמאוד מאוד רהוטים. הקושי הוא בעיקר בתקשורת הרגשית. אז מאיפה צריך להפגין את התקשורת הזו? רק בבית, רק מול האישה, מול הילדים. אז הרבה פעמים הסביבה, כשנשים מתלוננות על הקושי שלהם, על החסך הרגשי המאוד מאוד גדול שלהם, הסביבה לא מבינה, מה את רוצה? יש לך בעל מקסים ומהמם, כל אחת הייתה רוצה בעל כזה, ואז הן לאט לאט מתחילות להרגיש שאולי באמת הן מגזימות, אולי הציפיות שלהן מוגזמות מחיי הנישואים, אולי בכלל משהו לא בסדר אצלן, ולאט לאט הביטחון שלהן מתערער במה שהן יודעות ומרגישות, שזה לא תקין, שמשהו באמת חריג קורה בקשר שלהן, ואם כל הסביבה לא רואה את זה ורק הם, אז אולי משהו לא בסדר אצלם.
וואי. ואז הן מתחילות להרגיש פנימה ב...
אשמות?
אשמות.
כן.
או שומעות על כל מיני סיפורים במשפחות אחרות של כזה בעל רגיש, או כזאת מערכת יחסים מופלאה, ולהם אין את מי לשתף, הן מתחילות אפילו אולי עצב וכל מיני...
כן, זה בעצם מה שחקרתי במחקר הדוקטורט שלי. וזה מה שמצאתי, זאת אומרת, זה היה מחקר מאוד מאוד גדול, זה המחקר האמפירי הראשון בעולם שבדק את הנושא הזה, וזה היה מחקר גדול שכלל 648 נשים שחולקו ל3 קבוצות, קבוצה אחת של נשים שיש להם בעל ממש מאובחן על הרצף, קבוצה שנייה של נשים שחושדות שהבעל שלהם הוא על הרצף, וקבוצת ביקורת. ומה שמצאתי זה הרבה דיכאון, ממש, כל התוצאות דרך אגב היו ממש מובהקות מבחינה סטטיסטית. דיכאון, רווחה נפשית מועטת, גם מחלות כרוניות ואוטואימוניות, הרבה יותר אצל נשים שגם הבעל מאובחן וגם חושדות בהבחנה, לעומת נשים בזוגיות רגילה. גם אלימות, אלימות בעיקר לא פיזית, אלא פסיכולוגית. כי אנחנו הרבה פעמים נוהגים לקרוא לאלימות רק עם מכות פיזיות, וכאן זה בעיקר אלימות שהיא פסיכולוגית, שיכולה להיות אלימות מילולית או כלכלית, והיא סמויה. היא סמויה, הרבה פעמים זה מאוד מתעתע, כי נשים לא באמת יודעות להגיד שמה שאני חווה זה אלימות. והם גם לא רואים את עצמם בתור בעלים אלימים, זאת אומרת, הם רואים את עצמם בתור, הרבה פעמים הם באמת גם אנשים, מאוד מצליחים, יש להם אינטליגנציה שכלית מאוד מאוד גדולה, אפילו הרבה יותר גבוהה מהממוצע. הם הרבה פעמים גאונים ומכוננים, ואנשים מבריקים מבחינה שכלית, והם לא עושים את זה בכוונה.
זהו, זה חשוב לי להגיד, שהם לא עושים את זה בכוונה.
כן.
כי לפעמים הם גם מגיעים למערכת הנישואים, בלי שהם יודעים מה יש להם. זאת אומרת, בלי כן. שאף אחד... הגדיר אותם אי פעם, או לא הייתה שימת לב, זה חשוב לי שנגיד שזה טוב לב נטו, זה לא קשור אל משהו בתוכם שרוצה לעשות ככה, להפך.
הרבה פעמים מדובר באנשים שהם מאוד מאוד טובים, הם טובי לב, הם אוהבים לעזור, הם מתנדבים בכל מיני מקומות, אין להם כוונות רעות, ואספרגר בעצם נכנס לראשונה לספר ההבחנות הפסיכיאטריות בשנת 94. כך שלפני זה לא הייתה בכלל מודעות לקריטריונים האלה, ומשנת 2013 שינו את ההגדרה, זה כבר חלק מהספקטרום האוטיסטי, שחילקו אותו לשלוש רמות חומרה, לתפקוד גבוה, בינוני ונמוך. כך שבעצם בכל הדור המבוגר, בני ה-20 פלוס, הם לא מאובחנים, כי לא ידעו על זה בזמנו. אז נוצר מצב שיש לזה אפילו שם בספרות המחקרית, קוראים לזה הדור האבוד. כן.
אז בואי נהיה בשעה הזאת בהבנה של מה קורה באמת כשאין הבחנה, ואיך מריבות אפילו בין בני זוג יכולות להיווצר, כי אתה לא מקשיב לי, אתה לא שומע אותי, אתה לא מבין מה אני מרגישה, כשזה א-נורמטיבי, זאת אומרת שבאמת הוא לא יכול, בואי נדבר על זה בשעה הזאת, ואחר כך, נלך ונתפתח יחד על מה כן אפשר לעשות, ואיך כן אפשר לחיות עם זה, וזה גם חלק מההתמקצעות שלך, פנינה, על איך בכל זאת אפשר כן להיות משפחה בתוך המהלך הזה, כי יש הרבה ידע שכבר נצבר.
חשוב לי רק להגיד לגבי המאפיינים, זה לא רק זה, זה לא רק הרגש, יש הרבה פעמים, לתוך הנושא של התקשורת, נכנסת גם הבנה, הרבה פעמים חוסר הבנה של סיטואציות חברתיות. מה עושים, מה אומרים בכל מיני סיטואציות. הרבה פעמים הם אומרים את הדבר הלא נכון, דברים שלא אומרים, ואנשים מאוד נפגעים.
כאילו חוסר טקט?
חוסר טקט מוחלט, כן. כשזה נעשה באמת בתום לב, לא מתוך כוונה לפגוע באדם שעומד מולי. אז הנושא הזה הרבה פעמים מביך. מביך מאוד להיות עם בן זוג שפוגע באנשים אחרים. הנושא הזה גם הרבה פעמים גורם לבידוד חברתי. אנשים מתרחקים, הם לא רוצים להיות עם בני הזוג, או שבת הזוג הרבה פעמים כבר לא רוצה, כי לא נעים לה להתמודד עם הדבר הזה. הקושי החברתי הוא גם כי לאנשים על הרצף מאוד קשה להיות בחברה. הרבה פעמים קשה להם עם האינטראקציות האלה, אז הם מתרחקים ורוצים להתבודד, ולא רוצים להתארח, להיות עם אנשים, הם מעדיפים להיות לבד בבית, הם צריכים הרבה מאוד זמן פנוי, מרחב לעצמם, שזה משאיר את האישה ואת הילדים מאוד בודדים.
ואולי לפעמים היא גם אומרת, וואי, הוא עושה לי כאלה בושות בחברה, במשפחה, שעדיף לי בכלל לא להתראות כן, איתם, כן. כאילו אני מצילה את עצמי ככה גם.
לגמרי, הרבה פעמים הבידוד מגיע ממנה, כי זה לא נעים, אוקיי? אנשים שמאוד ורבליים, ויכולים לדבר שטויות, או בדיחות שלא מצחיקות, או לפגוע, זה לא נעים, והרבה פעמים הם לא מבינים, גם כשהאישה אומרת להם, הרי, והיו לי זוגות כאלה דרך אגב, שהיא אומרת שהוא מביך, ואז אומר, מה, אני אשאל אם פגעתי או אם זה, ואנשים כששואלים אותם, הרי לא נעים להם, הם אומרים, לא, הכל בסדר, ואז הנה,
את רואה?
בדיוק, גם יש לו הוכחות לזה עכשיו, שהיא מדברת שטויות והכל בסדר, בקיצור זה מין מבוי סתום, אבל זה הפן הראשון, התקשורת. הפן השני, הקריטריון השני של האוטיזם, זה הנושא של חזרתיות. זה צריך לבוא ביחד כדי שזה יהיה אוטיזם. חזרתיות זה יכול להיות או ממש דפוסי התנהגות, פעולות חזרתיות, ממש ברמה של OCD, דברים שעושים שוב ושוב ושוב, וזה יכול להיות גם מיקוד באיזשהו תחום עניין מאוד מאוד צר, שאפשר לעסוק בו הרבה הרבה שעות. עכשיו, אני שמה לב, יש לי לקוחות גם חילוניים וגם מהעולם החרדי, שהרבה פעמים הדברים שמובנים בתוך הדת, הם כוללים הרי הרבה חזרתיות, נכון. הרבה עיסוק בתנך, בתורה, שהם דברים מאוד מקובלים ונורמטיביים, ואפילו בן אדם יכול להיות, הוא נחשב עילוי בתורה, או הופך את זה למקצוע כמו רב, וזה שם, ואז הוא מתעל את זה לזה.
או נטילת ידיים.
לגמרי.
מהפעם אנחנו שומעים על זה כל מיני תופעות OCD כאלה.
לגמרי. אז כן, שטיפת ידיים, הנושא של לסגור דלתות, תיקים, הרבה פעמים תיקים גופניים, זה גם קורה.
אבל לא בהכרח, נכון? זאת אומרת, האמירה של הוא לא מבין אותי, או חוסר יכולת רגשית כמו שדיברנו קודם, יכולה לבוא גם בפני עצמה, חייבים את הכל ביחד.
החזרתיות זה חלק מזה, זה שני הקריטריונים, זה גם התקשורת הרגשי וגם משהו חזרתי, שזה יכול להיות מיקוד בתחום עניין כמו העבודה, מישהו שתיאל את זה לתכנות מחשבים ועובד בהייטק, זה יכול להיות התמכרות לספורט, זה יכול להיות גם התמכרויות שהן בעייתיות, כי האלמנט ההתמכרותי והחזרתי הוא שם. והרבה פעמים, אבל זה מתועל למקומות טובים, אנשים יכולים להיות מאוד מאוד מצליחים בעבודה שלהם, כי הם תיאלו את זה לשם. יש הרבה רופאים ואנשי הייטק ורואי חשבון ו...
זאת אומרת, אנשים גדולים במעמדם,
כן.
אבל יכול להיות שהם לא מבינים ניואנסים שצריך אותם כל כך בשביל בית.
לגמרי, כן. ועכשיו אנחנו... בנוסף לזה, אלה שני הקריטריונים המרכזיים, אבל ל-70% מהאנשים על הרצף יש הפרעות נלוות. ל-70% מהם יש הפרעת קשב וריכוז, ויש לקויות למידה כמו דיסגרפיה, דיסקלקוליה, ההיפראקטיביות דרך אגב של הקשב וריכוז, זה הרבה פעמים מגיע ביחד עם זה, ממש OCD. זה יכול להגיע עם הפרעות שינה, עם הפרעות אכילה, עם חרדה, עם דיכאון, ועם הפרעות אישיות שונות. וכל הדברים האלה הנלווים, כל הרשימה הזו שעכשיו עשיתי, זה דברים שהם קלים לאבחון. כמעט כל פסיכולוג יודע להבחן את הדברים האלה, ומה שקורה זה שהרבה פעמים ההפרעות הנלוות מאובחנות, והאוטיזם נשאר סמוי ברקע, ולא מאובחן.
אז אנחנו יוצאות עכשיו להפסקת פרסומות, פנינה, דוקטור פנינה ארד, מדברות על זוגיות כשאחד מהצדדים הוא על איזשהו רצף, על הרצף האוטיסטי, מדברות על הרבה הרבה תופעות, אבל בעיקר על חוסר יכולת רגשית להרגיש את האחר. בואי נגיד לפני שאנחנו יוצאות הפרסומות, שנכון, אמרנו שהיחס הוא 1-4, אבל אני פוגשת גם זוגות שהגברים אומרים, היא לא מבינה, היא פשוט, אישה היא דבר רגיש, ודווקא כאן אצלנו זה הפוך.
כן, גם נשים על הרצף לגמרי.
בדיוק. אז יאללה, כדליבה, פרסומות ואנחנו חוזרות. כדליבה, אנחנו בשיחה מרתקת עם דוקטור פנינה ארד על זוגיות משפחה יהודית אחת, ובה אחד מהצדדים לא מבין רגשית את מה שקורה אצל הצד השני. היינו לפני הפרסומות ברשימה שאת נתת לנו עם מה זה חייב לבוא, גם ההגדרה הזאת שדיברנו על חזרתיות, דיברנו על הפרעות אחרות. זה מדהים, זה פנינה, שפעם התייחסו לכל הפרעה לחוד, נגיד הפרעת אכילה, הסתכלו על הכחול.
גם היום דרך אגב. עדיין? הרבה בנות שמאובחנות עם הפרעות אכילה, אנורקסיה, בולימיה, הן על הרצף, והן לא מאובחנות על הרצף, אז פשוט מטפלים בהפרעת האכילה, שמאוד ברורה.
אויש, כואב כן. הלב, כי הכל כל כך אותו אדם, ובתוכו מתרחשים כל הדברים.
מאוד בעייתי. פנה אליי ממש השבוע זוג עובדת סוד, שילדה שלהם במצב קשה, עם הפרעות אכילה קשות, והם יודעים עכשיו שהיא על הרצף, היא הובחנה לא מזמן, אני אומרת ילדה, אבל היא כבר בת 26, כן, היא מבוגרת, והם אמרו שבשום מקום לא מוכנים לטפל באשפוז גם וגם וגם, במכלול הבעיות, כי אין דבר כזה, לא יודעים לעשות את זה.
זה מדהים, כי ראינו פה לפני כמה שבועות את דוקטור אורית וולף, ואצלה פגשתי את פרופסור צ'חנובר, שחוקר, זוכה פרס נובל, חוקרת תרופות לסרטן ותרופות למחלות ניווניות, והרפואה הרי הולכת אל מקום שהוא יותר פרטי, שהוא יותר אישי, שהוא יותר הסתכלות על החולה, וזה מתכתב בדיוק עם הדבר הזה, שהפרעת אכילה היא לא איזה, או אפילו הפרעת רגש במרכאות, אוטיזם על הרצף, זה משהו שהוא כל כך אישי בתוך אותו אדם. בסוף זה אולי נראה כמו הפרעת אכילה, אבל זה היה אולי חוסר שמיעה מצד המכלול המשפחתי של אותה ילדה כבר שנים אחורה, שרצתה, ניסתה להביע משהו ולא הצליחה בגלל הפרעת...
כן, ואצל בנות הן הרבה פעמים נופלות אפילו עוד יותר מבנים בין הכיסאות, כי בנות...
הן יודעות.
הן יודעות מגיל צעיר לחכות את הסביבה.
בדיוק.
אז הן לומדות מאוד מאוד מהר הרבה פעמים, והן כן מצליחות להשתלב אפילו טוב בחברה, לפעמים הן גם מאוד מקובלות, ומסתכלות, הן תופסות לעצמם את הילדה המקובלת, וממש מתבוננות, צופות בה, ומחכות את ההתנהגות שלה, לומדות מה צריך לעשות כדי להיות מקובלת. ואז יש להם חברות, ואנשים אוהבים אותם, ואף אחד לא באמת יודע שיש בעיה. עכשיו, גם אצל גברים, יש יכולת של פיצוי והסתגלות, ככל שגדלים, אנשים שכן מצליחים, אני מדברת הרי על התפקוד הגבוה של הרצף, זה אנשים שלמדו, שפיתחו לעצמם גם בלי עזרה, כל מיני אסטרטגיות של פיצוי.
טכניקות, כן.
כן, והם כן משתלבים, וכן יש להם חברים, והם כביכול בסדר, אף אחד לא מרגיש את הקשיים, אבל ככל שגדלים, אז התביעות מהסביבה כמובן גדלות, בטח כשמתחתנים, וכשנולד ילד ראשון, שזה משבר, משבר אצל הרבה זוגות, להסתגל למצב החדש, אבל אצל אנשים על הרצף, זה יכול להיות משבר ממש ממש חמור, כי יש להם קושי עם שינויים, קושי מאוד מאוד גדול עם שינויים, הם צריכים את השגרה שלהם, הם מאוד נוקשים, השחור לבן, ואז פתאום העולם מתהפך, וצריך לגדל תינוק, והרבה פעמים, זה פעם ראשונה, כשהאישה שמה לב שמשהו כאן, לא תקין, לא בסדר, כשנולד ילד.
זה לוקח לה לפעמים המון המון שנים, כדי להבין שהיא בחוסר,
כן.
סיפוק של הצרכים הרגשיים שלה.
לא, היא מבינה. היא מבינה די מהר, אבל היא לא יודעת מה זה, מה הבעיה, היא לא יודעת לתת לזה שם, היא לא יודעת שזה קיצוני וזה לא בסדר, כי אם היא משתפת חברות, וכולם יגידו לה, כל הגברים אוטיסטים, כולם אותו דבר, אז היא חושבת, אוקיי, אז אולי אני מצפה ליותר מדי, ואז ממש יש לזה שם בפסיכולוגיה, אפקט קסנדרה, כשאנשים חווים סבל ומצוקה מאוד מאוד גדולים, אבל נתקלים בחוסר אמון מצד הסביבה, מצד אנשי מקצוע.
אוי, זה מאוד קשה, אפקט קסנדרה.
את הספר שלי הקדשתי דרך אגב לכל הקסנדרות.
וואו, בואי נגיד עוד פעם, שאפקט קסנדרה הוא בעצם שם, לזה שאדם מרגיש איזושהי מצוקה רגשית או אחרת, והאחר לא מבין אותו, האחר שהוא גם לפעמים איש המקצוע,
כן,
ששולל
כן.
בעצם.
הסביבה לא מאמינה. הסביבה
אין
לא
תיקוף.
מאמינה. אין תיקוף בכלל. וזה מה שרציתי לעשות בעצם בספר שלי, לתת תיקוף לאנשים האלה, לתת שם, להבין שמה שהם חוות הוא אמיתי, שהם נורמליות, כי הרבה פעמים הם גם חוות גזלייטינג מצד בן הזוג, הוא אומר לה, את רגישה מדי, את לא נורמלית, את לא שפויה, את לא... והיא מתחילה להאמין. אני מקבלת פידבקים מנשים הרבה פעמים, שהצלתי להן את השפיות. שפתאום הן מבינות שזה אמיתי.
בואי נעשה כאן איזושהי הבחנה, בין תופעה כזאת, גזלייטינג, בתוך בית, שזה יכול לבוא בצד של מקור הגזלייטר, ממקומות שונים, זה לא מקרה שאנחנו מדברים מדי פעם על הפרעת אישיות נרקיסיסטית, זה לא, זה בא ממקום אחר, נכון?
כן, אבל המיקוד העצמי הוא מאוד מאוד משותף לנרקיסיזם ולאוטיזם. זה אנשים הרי שמתקשים להביע אמפתיה, מתקשים לראות את הצד השני, להבין כוונות מחשבות של אנשים. הרבה פעמים נשים חושבות שיש להם בעל שהוא נרקיסיסט. שם אבל ההבדל הוא בדרך כלל אנשים נרקיסיסטים הם מונעים מגדלות, הם רוצים שיעריצו אותם.
יעריכו, יחשבו, וואו וואו וואו.
כן, עכשיו גם אנשים על הרצף הרבה פעמים כשהם מאוד מאוד מצליחים בעבודה שלהם, הם כן מחזיקים מעצמם, יש להם ביטחון עצמי, הם כן חושבים שהם יודעים יותר טוב מכולם, זה בא ממקום אחר, זה בא ממקום שקשה להם לראות עמדות ודעות של אנשים ש... שהם חושבים אחרת מהם, והם...
גם במקום של חוסר,
כן.
בילדות.
גם נרקיסיזם מגיע משם.
זה, במקום, זה.
כן, כן. כן. אבל בנרקיסיזם אין את הנושא של חזרתיות.
זהו.
אנשים נרקיסיסטים הרבה פעמים עושים את זה מתוך כוונה רעה. יש שם כן מסוגלות, זאת אומרת, אני יודע מה את צריכה, אני יודע מה את רוצה ממני, אבל אני לא רוצה לתת לך את זה. אני שם את עצמי ואת הצרכים שלי במקום הראשון.
בדיוק, לכן רציתי... שנעשה כאן את ההבחנה הזאת, ואנשים על הרצף, זה לא בא משם.
נכון, זה לא בא משם. מצד שני, נשים מתקשות להאמין. זאת אומרת, הרבה פעמים נשים של, שנמצאות בזוגיות כזו, חושבות שהבעל באמת מונע מרוע, שהוא לא באמת רוצה, מתקשות להבין שהוא לא באמת מבין,
יכול.
או אין לו כוונה רע, גם אם הוא אומר את זה, הם לא מאמינות.
תנסי להסביר לנו, אם אפשר, החוצה, דרך הסבר הוורבלי שלך, מה קורה במוח של אדם עם אוטיזם על הרצף, כאילו, איפה נמצא הרגש, ואיפה נמצא אני, ואיפה נמצאת הנגישות?
אוקיי, הנגישות לרגש היא לפעמים לא קיימת. זאת אומרת, הרגש הוא שם, אבל אין נגישות אליו. אין יכולת, ולפעמים זה גם בכוונה. זאת אומרת, הוא שם מחסום כי הוא נפגע הרבה פעמים מזה שהוא לא יודע מה להגיד, והוא מקבל פידבקים שלילים מהסביבה.
יורדים עליו.
כן, כן. הרבה פעמים מדובר בילדים שהם תחויים, כי הסביבה כן מרגישה את זה, כשזה קיצוני, כשממש לא מבינים סיטואציות חברתיות, אז הם תחויים, אז הם מנסים לא להרגיש כדי, זה סוג של מנגנון הגנה, הרי להגן על עצמנו מפני פגיעה, אחרת הפגיעה יכולה להיות מאוד מאוד קשה, אז הם לומדים לשים את המרחק בין הרגש, בין עצמם, ומתנהלים, הם מאוד משימתיים, מאוד פרקטיים, מאוד, והרבה פעמים לוקחים את מה שאומרים להם בתור, זה מה שאמרו, זה מה יש, זאת אומרת, בלי להבין כוונה נסתרת, אם אישה למשל תגיד, טוב, אז תעשה מה שאתה רוצה מתוך, כאילו, אז כן, הוא יעשה מה שהוא רוצה, או אם תגיד לו, אם היא תגיד לו מתוך כזה, לא, לא צריך, אל תעשה את זה, כשהיא מתכוונת לכן תעשה את זה, הוא לא יבין.
אין לו ניואנסים?
יש את הליטרלי, אמרת, אל תעשה את זה, אז אני לא, את אמרת, את אמרת, זאת אומרת, אחד הדברים שמאוד מאוד חשוב להיות עם אנשים על הרצף, זה מאוד מאוד ברורים, נשים הרבה פעמים נוהגות לדבר במין דיבור עקיף כזה.
כללי. תעזור, תעשה את הסלון.
גם עקיף, לפעמים בתקווה שיבין תרמזים, אז תגיד לו, הבית הפוך. אוקיי, זה עובדה מעניינת, אבל אם לא אמרת שאת מצפה שאני אבוא ואני אעשה דברים, ואפילו להיות ספציפית מה אני אעשה, לא סתם בוא תסדר, כי זה נורא כללי. הם צריכים הרבה פעמים הוראות הפעלה מאוד מאוד מבורשות.
כמו ילדים קצת.
לגמרי, והרבה פעמים נוצרת דינמיקה בזוגיות כזו של כמו אמא. וילד, שזה דינמיקה מאוד מאוד בעייתית.
אנחנו יוצאות שוב להפסקת פרסומות, ונמשיך לדבר על זה, את יודעת, זה קצת כמו שאישה אומרת, אני מצפה ממך שאתה תעשה, שאתה תראה את ה... אנחנו יוצאות, אבל את יודעת, זה עולה במחשבתי רב יקר אצלנו, שיהיו הדברים לעילוי נשמתו, שקוראים לו הרב שמחה כהן, שדורות דורות של משפחות כאן גדלו לאור דברים שהוא כתב ואמר, ואני זוכרת תמיד משהו חזק שלו, שהוא היה אומר, מה אישה הכי צריכה בבית? אישה הכי צריכה שידעו כמה קשה לה.
זה נכון, האמפתיה הזו יושא הרבה.
בדיוק, ואדם על הרצף לא ידע בכלל איך להביע חזרה את הדבר הזה. אתה רוצה לדעת מה הוא אמר על גברים?
מה הוא אמר?
שזה מקסים. הוא אמר, וגברים צריכים לדעת שאת מאושרת.
נכון, אחד הדברים שהרבה פעמים מפריעים לגברים, כאילו מבחינתם הזוגיות בסדר, הכל בסדר, מה שמפריע לו זה התלונות שלה, שהיא לא מרוצה, היא לא מאושרת.
מאשימה אותו?
כן, שהיא מתלוננת, אם היא לא הייתה מתלוננת, מבחינתם הכל היה טוב.
אז הפסקת פרסומות, דוקטור פנינה ארד, מדברות על זוגיות בצל, אחד מהצדדים על הרצף האוטיסטי, תכף חוזרות. כדליבה, אנחנו בחלק השלישי של השעה הראשונה שלנו, מדברות היום. שיחה חשובה עם דוקטור פנינה ארד על זוגיות בצל. אחד הצדדים, אחד לארבע, אמרנו, ככה זה בטבע. אדם בתוך המשפחה, על הרצף האוטיסטי, מה קורה כשזה מופיע בזוגיות. אז לפני הפרסומות דיברנו על זה שבעצם האחר לא מבין, באמת לא מבין, את מה קורה בתוך הלב של ה... אישה שלו, או הפוך, דיברנו על מה קורה כשתסדר את הבית, שזה כללי מדי, זה עוד עניינים טכניים של לתקתק יום, ולהכין אחד.
דיברנו על זה שנוצר הדינמיקה של עם הילד, בזוגיות כזו, נכון. שהיא נותנת לו הוראות מפורשות, ו...
זה משפיע על כל העניין המנטלי אחר כך, כי כאילו...
ברור.
בואי נגיד שזה משפיע על כל המערכת הרגשית, של המשפחתיות בכלל אחר כך, כי אם אני רוצה להתחבר עם שיחה של איך היה לי אפילו בעבודה, או מה קורה לי כשאני משמינה, אז אם אין לי את מי לשתף והוא יבין את הרגשות שלי, אז אני כאילו הופכת להיות קצת מרוחקת ממילא, ואז מחפשת חברות שיקשיבו לי, או דברים כאלה.
כן.
תגידי רגע, אני חושבת על, על, על באמת עניינים של, של צדר, בוא נארגן את הבית מבחינה טכנית, אבל, אבל מה קורה בעולמם הפני, בעולמן הפנימי של נשים שזקוקות באמת יותר להבנה רגשית? הנה אנחנו הולכות לקראת סוף השעה הראשונה ולשעה השנייה, תכף אחרי ההפסקה הבאה שלנו. אז מה כן? כי כן אפשר לחיות חיים שמחים ומאושרים בתוך המערכת הזאת. או שאת מסתכלת עליי ככה, אז לא.
אפשר לחיות חיים מאושרים, צריך להבין שזו לא תהיה זוגיות רגילה, אף פעם, אוקיי? זו זוגיות שהיא שונה. יש דברים שהם באמת נוירולוגיים, שלא ניתנים לשינוי, אבל בגלל שבתפקוד הגבוה לרצף מדובר באנשים מאוד אינטליגנטיים, עם כושר למידה טוב, אז כמו שהם יכולים ללמוד כל דבר אחר שהם החליטו שהם רוצים ללמוד, ואני כן מדגישה את העניין של הרצון והמוטיבציה כאן, אז גם כאן. זאת אומרת, לא לי ולא לאף אחד אחר אין איזה כדור פלא שיכול לגרום למה שלא קורה באופן טבעי לקרות, לצערי עדיין לא המציאו את הדבר הזה, אבל אפשר לעקוף את זה בדרך קוגניטיבית התנהגותית, ממש ללמד אותם אסטרטגיות וכלים תקשורתיים חדשים, להבין גם איפה הבעיה שלהם, ואז ללמוד, לשאול, אוקיי? לשאול שאלות, האישה תגיד, צריכה להיות עבודה זוגית משותפת, כן? צריך לרצות, לשאול, לדעת איך אפשר לעזור, מה הוא צריך לעשות עכשיו, מה יכול לעזור לו בכל מיני מצבים, צריכה להיות כאן נכונות, ותצטרך להגיד לו. העבודה היא של שניהם. עכשיו, גם בנושא של מגע, אחד הדברים של האנשים על הרצף מאוד מאוד קשה, יש להם קשיים בביסות חושי. הרבה פעמים זה ממש מוגדר ככה, זה יכול להיות
כמו שילדים קשה להם עם חול ושמיכה מצמר.
בדיוק, זה חלק מזה, זה חלק מזה. זאת אומרת, זה יכול להיות תת רגישות או רגישות יתר לכל מיני דברים כמו אור או רעש, או חום, קור.
בדים מסוימים.
בדים מסוימים לגמרי.
נכון, דוקטור פנינה רד, לפעמים, בכל המערכת כולה של משפחה, וכל מה שזה כולל, לא יכולים לקרות דברים מסוימים, כשאישה צריכה רגשות, שאישה צריכה מילה טובה, שאישה צריכה מחמאה, זאת אומרת,
כמובן, זו אינטימיות, אוקיי? כל הדבר הזה של חיזור, של מילה טובה.
אתה, הסטייפלר הקדוש הוא אבא של רב חיים קניבסקי, זכר צדיק וקדוש לברכה, מדבר הרבה על הקשר בין המילים הטובות והאור המשותף שיוצא בין זוג שהתחתן לבין מערכת שתשלים את השמחה של הבית הזה. ושאתה לא יודע לעשות את זה, אז יהיו שם טאקלים, וחבל. תגידי, אמרת קודם על היכולת הלימודית של אנשים עם אוטיזם על הרצף?
כן.
זאת אומרת שכשבאים ואומרים נכון, תשמע, זה משהו שאתה חייב ללמוד לעשות אותו, בשביל שהמשפחה הזאת תהיה משפחה חמה, שמחה, נכונה, שמסבירים את זה נכון, מטפל זוגי טוב, מטפלת זוגי טובה, יש נכונות ללמוד. אני הולכת על תקוות קדימה כזאת עכשיו.
זה נורא קשה לי לתת על זה תשובה כללית.
נכון.
כי כל מקרה לגופו, יש כאלה שמאוד שמחים ללמוד, וכן יכולים להצליח, וכן להגיע למקום של זוגיות מאוד מאוד טובה, ויש כאלה שלא, גם שזה יושב על התנגדות, אצלי הכל בסדר.
אנחנו מסיימות את השעה הזאת, וואי פנינה מרתק, שזה, רק זה, הזנה וזה, זה באמת הבדל אולי בין מה שדיברנו קודם על שיתוק רגשי ממקור נרקיסיסטי לשיתוף רגשי ממקור אוטיסטי, שפה כן. אני רוצה ותנו לי לדעת איך.
אני, אם אפשר להוסיף עוד משהו לפני שאנחנו יוצאות להפסקה, הרבה פעמים גם החבר'ה הצעירים שכבר מאובחנים היום, אז לפעמים זה שיש כבר אבחון ואני על הרצף, זה לאו דווקא אומר שאני רוצה ללמוד אחרת, לפעמים יש ציפייה מבת הזוג, אוקיי, אני על הרצף, זה מה יש, קבלי אותי כמו שאני, תלמדי את, תעשי את את ההתאמות אליי, ואני לא מתכוון להשתנות. יש גם התנגדות שהיא לאו דווקא אצלי הכל בסדר, אלא גם מתוך הבנה שיש לי בעיה, אבל זהו, זה מה יש.
מאתגר פה, אה?
מאוד בעייתי, כי בניגוד לסיטואציה שיש ילד או ילדים על הרצף, ששם באמת ההתכווננות צריכה להיות מההורה לילד, ועבודה חד צדדית, פה בזוגיות זה לא יקרה, עבודה צריכה להיות של שני הצדדים.
וואו, מרתק, פנינה. פנינה ארד, דוקטור פנינה ארד, זוגיות עם מישהו בתוכה על הרצף האוטיסטי, ומקדליבה, נפגשות בשעה השנייה.